die Amishpacha und wie eine Schlitte. Sein gesinnte Tate. לאחים ולאחיות, כל בני המשפחה והילידים שהתעשו ובאו ליום השלושים של פטירתה של אמנו, הרייני כפרת משכבה מורת ביטל מירן ברגילאי, ביתו של התולן הרב הרב יויכנון. העניין הזה של ההספד שנעשה ברוב העם בבית הכנסת ולסמדרש, יש לו בעיקר את האספקט, את הרצון, את התכלית, אגרא דלי אספגא דילויה. אנשים צריכים לצאת מן האספד לא רק מתוך רושם על הנפטר, על הנפטרת, אלא בעיקר כדי להסיק מסקנות, להיטיב לכת, להתרומם, דילויה, לצאת קצת ממסכת החיים, מהשגרה, להבין שהעולם הזה הוא פרוסדור, להבין שאנחנו אמורים לאסוף דברים טובים כדי להגיע לתכלית מסוימת. כל נפטר עם המאפיינים שלו, כל נפטרת עם המאפיינים שלה. נאמר בגמרא במסכת שבת, דף קנ"ג, שרב, שהיה גדול הדור בדורו, אמר לתלמיד שלו, כשקראו לו רבי שמואל בר שילת, הוא אמר לו, כאשר רב ייפטר מן העולם, הוא אמר על עצמו, ודאי יהיה הספד, אני מבקש ממך שבהספד תראה לדבר דברים חמים, אחים בהספדה, תחמם שם בהספד, דהתם קאימנה, דהתם קאימנה, בארמית הכוונה, שם אני אעמוד, אני אהיה שם. מפה אומרים כמה וכמה מבעלי הסוד והדרש, שכאשר עושים הספד, ברוב עם, מתוך תכלית רצויה, אז הנפטר עצמו נמצא במקום. יש הסבר נוסף, מביא אותו הרב האדרת, בספרו עטרות הדר, הרב אליהו דוד רבינוביץ' טורנין, חמיב של הרב קוק, דרך הצדיקים לברכה. הוא אומר, דעתם קיים נעל משמעות אחרת. העולם הבא הוא עולם שבו אין אפשרות להתקדם. כמו שנאמר בנבואה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אדם, העולם הזה, כשהוא נמצא לרגע לעולם הבא כאורח, אז הוא מהלך. אבל אלה שנמצאים שם, תושבי קבע של העולם הבא, הם לא הולכים. הם עומדים, אין אפשרות לעשות מצוות. במתים חופשי. מי שהגיע לעולם הבא במעמד מסוים, נשאר באותו מעמד, אין יכולת להתקדם. אומר הרב האדרת, שרב שהיה כל כך מחבב מצוות, אמר לתלמיד שלו רבי שמואל בר שילת, אם אתה בהספד שלי תצליח לחמם את הציבור, תצליח להביא את הציבור למצב שהם ירצו לעשות בעקבות ההספד דברים טוב יותר, אז אתה תעשה לי טובה גדולה. דעתם, אני כשאני נמצא שם למעלה, קאימנה, אני עומד, אני לא מסוגל ללכת הלאה. אבל אם בעקבות הפטירה יש הספד, ובעקבות הספד אנשים מתקדמים, יוצא שהנפטר ממשיך ללכת גם למעלה בשמיים, בגלל שבעקבות הפטירה שלו אנשים מקבלים על עצמם דברים טובים, הם יוצאים מתוך ההספד עם מסקנות טובות, רוצים להשתפר בהנהגה שלהם. אז הוא ביקש מתלמיד שלו, תראה לחמם בהספד דעתם, שם למעלה בשמיים קאימנה, שם אני עומד, אין לי יכולת להתקדם. אבל ההספד הזה, אם הוא יהיה הספד כמו שצריך, זה נותן אפשרות גם שם להתקדם. אנשים הגיעו למסקנות טובות בעקבות ההספד, הקרדיט מגיע לנפטר. לרב היו המון תלמידים, הגמרא מספרת מקום אחד, שהיה לו בכל מחזור 400 תלמידים. רב שמואל בר שילת לא נחשב בש"ס לאחד מגדולי התלמידים של רב. אבל רב בחר להגיד לתלמידים דווקא לרב שמואל בר שילת. מי הוא היה? הגמרא מספרת, תחילת מסכת בבא בתרא, שהוא היה מלמד תינוקות. הוא היה מלמד. הגמרא מספרת עליו שלא סתם הוא היה מלמד, אלא אחרי שהוא כבר היה בפנסיה, ריטייר, הוא היה בחופש, 10 שנים אחר כך, 15 שנים אחר כך, פגש אותו אחד מהתלמידים, ואמר לו, תדע לך, שמיום שפרשתי, לא הסחתי דעת מאחד מהתלמידים, אני עדיין אני עדיין חושב עליהם, הלב שלי איתם. יכול להיות שרב, כשהוא רצה שהמספיד יהיה מישהו שיהיה לו את היכולת לקדם את הציבור, הוא בחר דווקא במישהו שהוא מלמד תינוקות. מלמד תינוקות אסור להיכנס לשגרה. אם הוא נכנס לשגרה, הוא מאבד את האהבה לתלמידים. כמו שכולם יודעים, מלמד זקן זה אחד מהכללות שלא כתובות בתורה. אלה הם דברים שאנחנו לא מאחלים, לא לנו ולא לילדים שלנו, לא לנכדים. הוא כבר מיושן, הילדים כבר מעצבנים אותו, הוא כבר הוחזק כשור נגח, זה גרוע מאוד. אבל רב שמואל בר שילת, הייתה לו איזושהי מעלה, איזושהי תכונת נפש של אהבה, של מעיין בלתי נדלה של אהבה לתלמידים, זה יצר מין דפוס של מלמד מיוחד, שרב חשב שהוא, זה שיש לו את יכולת החידוש ואת יכולת הירידה לליבם של ילדים, הוא זה שיש לו גם את היכולת לעורר את הציבור בהספד. אז אנחנו נמצאים כאן, שהתכלית של הערב זה ההספד על אמנו מורתנו, הריני כפרת משכבה, ביתו היחידה של סבא, אתון הרב זכר צדיק לברכה. אפשר להרבות בריבוי סיפורים על הנפטרת. אפשר לעמוד על תחנות בחיים שלה. אנחנו אמורים לקחת איזשהו מכנה משותף מכל הפעילויות שזכינו לראות, שזכינו לשמוע בימי השבעה, בימים שאחר כך. אנשים מחוגים שונים, סוגים שונים, מרמות שונות, מגילים שונים, כל אחד הגיע איזושהי זווית מהנפש היקרה הזו. אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף בין אותם מרגליות טובות, לשזור אותם על חוט אחד, ושוב מתוך כוונה להגיע למשהו, להשתפר, להיות טובים יותר בדרך הזו. אנחנו נשתמש בפסוק מפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת הבאה עלינו לטובה, פרשת שופטים, נאמר, פסוק מאוד מפורסם, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה שאומר, יתהלך עמו בתמימות ואל תחקור אחר העתידות. כל מה שבא עליך קבל, ואז תהיה עמו ולחלקו. תמים, עניין של תמימות. הרשע של הפסוקים, כולם יודעים שבמשנה תורה כולם דורשים סמוכים, יש קשר בין הפסוקים. תחילת הפסוקים מדברים שם על דברים איומים ונוראים. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. הרי זה כתובים שאר הדברים, חובר חבר, שואלו, גדעוני, מעביר בנו וביתו באש. הייתה מציאות כזאת, אנשים גידלו ילדים, שרפו אותם אחרי זה לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מצווה את העם, לא ימצא בך דבר כזה שלא יקרה. הוא מסיים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה הקשר בין מעביר בנו וביתו באש לעניין התמימות בדייקה? אני רוצה לעמוד על התמימות מזווית קצת פחות מוכרת למה שנקרא תמים. אנשים מתרגמים היום את התמימות כנאיביות. בן אדם, קוראים לזה בעברית מדוברת מרובע. מי שלא יודע לעגל פינות, מי שלא יודע לשקר לרמות, מי שלא יודע לעשות קומבינות. אז התומם זה תמים. קשה למצוא את התורה החכמה שלנו בצבא כל יהודי להיות שייך לקטגוריה של אותה תמימות. יש בתמימות הזו משמעות הרבה יותר עמוקה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מספרים שהרבי מרופשיצר, נפתולי רופשיצר, היה מאוד חריף, חריף בהבעה, חריף ברעיון. הרב שלו שאל אותו פעם, רב נפתולי, כתוב תמים תהיה ואתה כל הזמן מתחכם. הוא אמר, רב, בשביל להיות תמים צריכים להיות חכם מאוד גדול. תמים זה לא תוצר של טיפשות, תמים זה תוצר של חוכמה. מה זאת התמימות שהתורה מצווה כל אחד ואחד כשהיא מספרת לנו על בנו וביתו באש? מה זאת התמימות שהתורה דורשת מאיתנו? יש סיפור מעניין שסיפר האדמו"ר מרחבי סטריפקה מאמריקה, שיהיה בריא לאריכות ימים ושנים טובות, חי יצחוק. שכידוע החצר האחמי סטריפקית והתולנאית, מלבד מקור השלשלת היו אחים, רבי דוד מיטונה ורבי יוחנן מסטריסקין, שניהם היו בני רמוטה למצ'רנובי. דוד היה מבוגר יותר, רבי יוחנן שהיה צעיר בבנים. אבל הסבא שלנו היה רח מסטריסקיראיק מצד אמו, וקראו לו על שם רבי יוחנן רח מסטריסקין כשהוא נולד. וכל ימיו הקשר בינו לבין רח מסטריסקין, למי שיודע, למי שחי את אותם תקופות, היה קשר של יותר ממשפחה, טורנה, הסבא, עם הרח מסטריסקין, רבי יוחנן, צור מורכן, וממשיכי דרכו. אז הבן שחי באמריקה, חי יצחוק, מביא סיפור שהוא שמע מהסבא שלו. סבא שלו זה אבי אביו, רב דוביד קוראו לו. רב דוביד סיפר סיפור, לא מצאנו לו מקור אחר, אבל זה מקור טוב. רב דוביד סיפר סיפור. הסיפור הוא מהרב רב זיש, שהוא הסבא שלנו. וזה אנחנו כבר מתדרים. אנחנו מספריף כי הם לא נכדים של הרב רב זיש, שזה אנחנו כן. הסבא שלנו היה נכד של הרב רב זיש. הנפטרת הייתה הנכדה של רב רב זיש, שמזכירים את זה כדי להזכיר זכויות שם למעלה. אז מביא אותו אדמור חי יצריק מאמריקה, שיהיה בריא ויאריך ימים הממלכתו. הוא שמע מאביו שהרב רב זיש נקלע פעם לאיזשהו פונדק. הוא רצה להתפלל, אז הוא חיפש עצמו איזושהי פינה שקטה מחוץ לאווירה של הפונדק, שלא התאימה לאווירה של תפילה. ואז הוא נכנס לאיזושהי חצר, ובחצר הזאת הוא התפלל. כשהוא גמר להתפלל, הוא חזר את בעל הפונדק, והוא אמר לו, תגיד לי, מה זה החצר הזאת שנכנסתי אליה? מה? הוא אומר, אני עצמי לא יודע, אבל אני קניתי את הפונדק ממישהו שהבת שלו עוד חיה. שהזקנה, בגלל פה ממול אפשר לשאול אותה. היה מעניין לרב רב זישן, בגלל שהוא שאל אותה, את היית בעלת הבית של הפונדק? היא אומרת, כן. מה היה בחצר הזאת? אומרת, אוי רב, אל תשאל. אנחנו לא היינו כל כך ככה מעברים במצוות, ואבא שלי, שהוא היה בעל הפונדק, הוא עשה בחצר הזאת סוכה. הוא ידע שבסוכות צריך לעשות סוכה. זה היה הסוכה שלו. אבל היא אומרת, היה לנו בת נפש גדולה, שבערוב ימיו הגיע לפה פעם איזה תלמיד חכם. הוא הסתכל על הסוכה, הוא אמר לאבא שלנו, הסוכה הזאת היא פסולה בכל מיני פסלויות שאתה רק רוצה. יש לה תקרה ואין לה קירות. סוכה פסולה למעדרים מן המעדרים. הוא אומר לו, אדוני, אתה עשית על זה סוכה פסולה. היא אומרת, אבל אבא שלי היה עקשן גדול. הוא אמר, זאת הסוכה שלי, ואל תבלבל במוח. והוא נשאר בסוכה הזאת, עד סוף ימיו. כך סיפרה אותה אישה. אמר הרב רב זי שזה שהוא לא שמע בכל אותו יהודי, הוא יצטרך לתת על זה את הדין. אבל היהודי הזה במשך עשרות שנים, היה נדמה לו שהוא מקיים בו מצווה. הוא ישב מתחת לסכך פסול, הוא עשה קידיש, והוא הזמין את האיש פיזין, אם הוא הביא מה שהוא אומר, והוא תלה שם לו עיסוקה מתחת לתקרה, והוא אמר, איזה מצווה גדולה אני מקיים. אמר הרב רב זי שצאו ולימדו מהי תמימות של יהודי, שכל כך הרבה שנים אחר כך, אני הרגשתי במקום הזה קדושה. אז יכול לבוא בן אדם שעוסק יותר בחוקי חורב מהצד ההגיוני שבהם, מישהו שיותר מצונן להתלהבות זושאית, ולהגיד, זה נקרא דבורים בתהילים עם בוטולים. דבורים בתהילים. סוכה פסולה, אין בה שום משמעות. שזה הפוסל לסוכה סיגורנית. שזה דבורים בתהילים. שזה דמיונס. אבל אנחנו מאמינים לרב דוביד רח מסטריסקין, מאמינים. ואנחנו מאמינים שהרב רב זי שכך אמר. ואנחנו מאמינים שאם הרב רב זי שהרגיש, אז היה שם חותם של קדושה. וכשהוא סיים לספר את הסיפור, הוא הוסיף שתי מילים. דוס איז תמימס. כך סיים הרב רב זי. משמעות חדשה, נוספת. תומים תהיה עם השם אלוהיכם. אף אחד לא אומר שמכאן ואילה, בואו נשים את הגמרות בצד, בואו נשים לעצמנו סוכות בתוך הבית, ונהיה טוב אם תהיה. לא זאת הכוונה. הכוונה היא שכאשר אדם עושה משהו במלוא הלעד האמיתי, לא כדי למצוא חן, לא בגלל שהוא בטוח שהוא מקבל על זה גן עדן כזה או אחר, יש לו איזה ארלך קיץ של רצון לעשות מה שצריך לעשות בלי חשבונות. זה משהו מאוד פנימי, זה משהו מאוד עמוק. זה טוב אם תהיה עם השם אלוהיכך. האמא שלנו, כביתו היחידה של הסבא, אפשר לומר שיש איזושהי שרשרת שעליה תלויים כל הפנינים של הפעילות והמעשים הטובים שלה, שהיא למדה מאביה. אבא שלה, התומר רבי שזכינו להכיר מאז שנולדנו ועד שגדלנו, היה מאוד מצוין במידת התמימות. כל כך מצוין במידת התמימות, שאנשים לפעמים אפילו חשבו שזה נובע מחוסר חריפות של השכל, מה שהיה רחוק מן האמת. אבל הוא באמת קיים תומים תהיה עם השם אלוהיכך. לא יסח כוי רחר האסידויס. אף פעם לא היה אצל הסבא שלנו עניין של מה יצא לי מזה. שאלת השאלות בעידן שלנו, מה יצא לי מזה? אף פעם. אף פעם בימי חייו. אף פעם בימי חייו לא היה לו את החשבון של הרווח לעומת ההפסד, החשבון של האם הדבר הזה הוא דבר שיהיה מצווה גויר ארס, מצווה בעקבותיו, מבחינת ההשקעה, הזמן, היגיעה. הסבא שלנו לא היה לו להקדש אלא מקומו ושעתו. הדברים שהלב שלו בער לעשות נעשו בכזו תמימות, בכזו שלמות, בכזו אמונה אמיתית. הסבא שלנו עזב בית עשיר של אבא שלו כשהיה בן 14. הוא הגיע כבחור לארץ ישראל, התגלגל כאן בבתים העניים של ירושלים. ההבדל היה תהומי. הוא הרגיש שיש כאן עניין של עבדות השם. כשהסבא שלי חזר, מינו אותו לרב בקהילה במונטריאול, הוא ישב בכבודו של עולם, בכבודו של עולם, ולא גוזמן כלל וכלל. והעניין הזה של החיבה לארץ ישראל בער בלב שלו כך, שכאשר הבת היחידה הגיעה ארצה יחד עם בעלה אבינו היקר שיחיה לאורך ימים ושנים טובות, בתשי"ב, שלוש שנים אחרי העלייה שלהם, הגיע ארצה. כשהגיע ארצה הוא היה צריך לשמור שני יומים טובים, הוא התחיל לחשוב, אולי אני נשאר פה בארץ? התחיל לחשוב על הקהילה, על העושר, על התהילה, על המעמד, על הפרנסה, על היכולת לכלכל את הבת שהגיעה ארצה. הרב במקום אמר לו, צריך קשקש אלס, מה כתב גולת? תעשה הבדלה. סבא שלי אומר, רב אומר לי לעשות הבדלה? מה זאת אומרת הרב אומר? הרב יפסוק לפי הנתונים שלך. אתה אומר, לא הרב. אתה תחליט אם אתה מתכונן להישאר, משהו אחר. אבל אם אתה לא מתכונן להישאר, כמו עוד מאות אלפי יהודים, אז אתה לא עושה הבדלה. אבל אצל הסבא שלי, כל החיים שלו אמר, אבל הרב אמר לי לעשות הבדולה. הרב אמר. הוא עשה הבדולה. ומהבדולה הזאת הוא הבין, אני סיימתי. סיימתי עם אמפריול, סיימתי עם תהילה, סיימתי עם תהילה, ארץ ישראל. אתם חושבים שחיכה לו פה ציבור גדול, שקיבל את פניו בלוד? אתם חושבים ששחיקנו פה איזה מסמדרש גדול? פשוט תהפך את המטלטלים שלו והגיע ארצה. טוב אם תהיה עם השם אלוהיכך. כל מה שעבר עליו כשהוא היה פה בארץ, תסמכו על הארץ ישראלים המפולפלים שמהר קלטו את התמים הזה. ככה שנים טובות שיהיו לנו כמה אנשים רוששו אותו מפה ומשם, בדברים שלא חייבים לספר פה בפרסיה. אצל הסבא שלי אף פעם לא היה שום חשבון. שום חשבון! הייתי נוכח כשהרבי מאמשלוב, זיכרונו לברכה, אמר לסבא, רבי אומר, אתה הולך כל שלישינס לגור, לעיר, אף פעם לא יהיה לך מניין פה. אם אתה תשב פה בית וגן, בחור הפסגה 60, אתה תעשה שלישינס, לאט לאט יצטרפו אנשים. אמר לו הסבא, ואם כבר יצטרפו אנשים, כמה אנשים כבר יהיו לי בשלשים? אומר, יהיו 10 אנשים, 12 אנשים, בבית כנסת בבית וגן, לא היה הרבה מקום ליותר מ-30 אנשים. אז תפילה עושה מחצה, היו לי 15 אנשים. הוא אומר, אני הולך לגור, יש לי שם 10 אנשים. אמר לו הרבי מהעם שלו, רגע, אבל כשאתה תהיה בבית לגן זה יהיו אנשים שלך. כשאתה בגור זה לא אנשים שלך, הוא אומר, למה אתה אומר שזה לא אנשים שלי? אני מרגיש שם כל כך טוב, זה אנשים שלי. מסתובב האדמו"ר מהעם שלו אליי ואומר, הסבא שלך אי אפשר. לא יכול הסבא שלך. הוא לא מבין, מה זה לא אנשים שלו? הם כל כך חיים שלי. אפשר להסתכל על זה כנאיביות. אבל אנחנו מבינים שהיה את הטוב אם תהיה עם השם ולקח. היה לו חיזוק. יהודי בן 60, יהודי בן 70, יהודי בן 80, הולך מדי שבת בשבתו מבית וגן ברגל עד לרחוב מלכי ישראל. כל שבת, קיץ, חורף, הוא היה מגיע לגור בחורף, היה נוטף ממנו מים. אין חוכמות, זה הרבה שלו. אין חוכמות. טוב אם תהיה עם השם אלוהיכו. הבצב בית כנסת שלך יישאר ריק, אתה תגיע לשם כבר מאוחר, הרבי כבר ייכנס לטיש, בגור אם לא הגעת בזמן ולא נתנו לך לשבת בשולחן. אין אפילו מה לראות. אין חוכמות. זה היה מנוע, טובו. זה עבד 24 שעות על תקן אחד. תמימס.